שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום הדף וו במסכת שבת, נתחיל 5 שורות לפני סוף עמוד הקודם ונסיים 8 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 16 דקות. כמו שאתם יכולים לשמוע, אני צרוד וחולה היום, נקווה שנסתדר, בואו נתחיל. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. אני רוצה להתחיל דווקא בחלק השני, כי הוא נותן לנו את ההגדרות באופן כללי של הרשויות השונות בשבת, ואחרי זה נעבור לחלק הראשון. אז החלק השני מתחיל ממש באמצע עמוד א', וזה מתחיל עם ברייטה שמגדירה את 4 הרשויות שיש בשבת. רשות הרבים, רשות היחיד, קרמלית ומקום פטור, נראה את הברייטה, ובגמרה נראה על זה 4 דיונים. אז אומרת הברייטה, סתם ככה, ברירת המחדל של העולם, כלומר מדברות, יערות, שדות, כל הדברים האלו מהתורה נחשבים מקום פטור. כלומר מותר לטלטל בהם, מותר לטלטל מהם לרשויות אחרות, עליהם התורה לא דיברה. על מה התורה כן דיברה? על מקומות שהם באופן מובהק בשימוש של בני אדם, וזה רשות הרבים ורשות היחיד. רשות הרבים זה מקום עם המון בני אדם, למשל סרטיה שזה דרך ראשית בין שני מקומות, ופלטיה שזה רחבה גדולה בעיר, ומבואות מפולשים שזה רחובות שפתוחים משני הצדדים, זה רשות הרבים מהתורה. רשות היחיד זה מקום עם מחיצות, הוא יכול להיות באמצע הטבע, הוא יכול להיות באמצע רשות הרבים, זה לא משנה. ברגע שהוא נחשב מקום עם מחיצות, הוא נחשב רשות היחיד. מה זה מקום עם מחיצות? אז קודם כל הוא צריך שיהיה לו לפחות שטח של 4x4 טפחים, אחרת הוא לא נחשב מקום. ובית, הוא צריך מחיצות בגובה 10 טפחים. זה יכול להיות למשל אם יש לי חצר וגדר בגובה 10 טפחים מקיפה אותה, זה ברור, זה הברית אפילו לא מזכירה. מה שהיא כן מזכירה זה עוד שני מצבים מיוחדים יותר, וזה למשל חריץ באדמה שיש לו 4x4 טפחים רוחב, והוא בעומק של 10 טפחים, ולהפך כותל שגם לו יש 4x4 שטח והוא בגובה של 10 טפחים, אז גם הגג של הכותל גם הוא נחשב 10 טפחים. אז הגדרנו מה ברירת המחדל של העולם, שזה מקום פטור מהתורה, והגדרנו מה זה רשות הרבים ורשות היחיד. עכשיו ניגש לגזרת חז"ל של קרמלית. באו חז"ל ואמרו, כל אותם מקומות בטבע שאמרנו שמהתורה הם נחשבים מקום פטור ומותר לטלטל בתוכם וגם בינם לרשויות האחרות, אנחנו מחמירים. זה נקרא גזרת קרמלית, ובגזרה הזאת יש חומרה כפולה. דבר אחד זה שכל השטחים האלו נחשבים כאילו הם רשות הרבים, וממילא אסור לטלטל בתוכם דלת אמות. דבר שני, כל השטחים האלו גם נחשבים כרשות בפני עצמה, כלומר לא רשות הרבים ולא רשות היחיד, וממילא אסור לטלטל ביניהם לא לרשות הרבים ולא לרשות היחיד. זה קרמלית, הברית מביאה לזה כמה דוגמאות, וזה הים, בקעה, אסתוונית, שזה מקום בעיר ליד החנויות, שזה לא החנות, שזה רשות היחיד, וזה גם לא רשות הרבים, שזה הרחבה הגדולה, אלא איזשהו מקום באמצע שמעתו תורה זה מקום פטור, אבל גם על זה חז"ל גזרו קרמלית, זו גזרת קרמלית. ודבר אחרון בברייתא, זה מקום פטור, שזה מקומות שגם חז"ל לא גזרו, וזה מקום שבכלל לא נחשב מקום. כלומר, איזשהו שטח שהוא קטן מ4x4 טפחים, למשל המדרגה של האסקופה של הדלת, בהנחה שיש לו גובה של 3 טפחים, אחרת הוא פשוט נחשב חלק מהאדמה. מקום כזה, שוב פעם, שהשטח שלו הוא קטן מ4x4 טפחים, הוא בכלל לא נחשב מקום, וחז"ל השאירו אותו כמקום פטור, וממילא מותר לטלטל בינו לבין הרשויות האחרות. זו דעת חכמים. בהמשך נראה את אחרים שחולקים על זה. לא נתכנס לזה כרגע. עד כאן עיקר הברייתא. ראינו את ההגדרה של 4 הרשויות. עכשיו בגמרא נראה על זה 4 דיונים. הדיון הראשון זה לגבי הגדרה של רשות היחיד. כשהברייתא אמרה את זה, היא אמרה, זוהי רשות היחיד גמורה. והגמרא מבינה שהתכוונה להדגיש פה משהו, שדווקא זה רשות היחיד, אבל יש מצב אחר שהוא דווקא לא רשות היחיד. לאיזה מצב היא רמזה? למבוי. הדין במבוי זה שמהתורה זה רשות היחיד, אבל באו חז"ל ואמרו, כיוון שזה דומה לרשות הרבים ויכולים לטעות ביניהם, אז צריך לעשות היכר. זה התחלה של מסכת עירובין. ההיכר יכול להיות או לחי בצד המבוי, או קורה מעל המבוי, ואז מותר לטלטל. אבל מהתורה באמת גם את זה לא צריך, כי זה רשות היחיד. עכשיו, מתי מהתורה באמת מבוי נחשב רשות היחיד? אז לרוב הדעות זה דווקא כשזה מבוי לא מפולש, כלומר כשהוא סגור משלושה צדדים והוא רק פתוח מצד אחד, אז מהתורה זה רשות היחיד, ומדרבנן צריך לחי או קורה. לעומת זאת, רבי יהודה אומר שבאמת מהתורה גם שתי מחיצות מספיקות להיות רשות היחיד, וממילא אם המבוי הזה יש לו בתים משני הצדדים, זה נחשב שתי מחיצות, אז מהתורה השטח שבין הבתים הוא רשות היחיד, ורק מדרבנן צריך היכר של לחי או קורה. הפעם לא שמים את זה רק בצד אחד, כי זה פתוח בשני הצדדים, אז שמים בשני הצדדים, זו דעת רבי יהודה. ועכשיו חזרה לברייתא, כשהברייתא אמרה, זוהי רשות היחיד גמורה, התכוונה לרמוז נגד רבי יהודה. כלומר, לדעתה, שתי מחיצות הן לא מספיקות מהתורה, ולחי וקורה לא יעזרו במקרה הזה, אלא רק במבוי שהוא סתום משלושה צדדים. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני זה דיון דומה, הפעם על רשות הרבים. גם כאן כשהברייתא תיארה את רשות הרבים, שזה הסרטיה והפלטיה ומבואות מפולשים, גם כאן היא אמרה, זוהי רשות הרבים גמורה, וגם כאן משמע שהיא באה לרמוז, שדווקא זה רשות הרבים, אבל יש מצב אחר שהוא לא רשות הרבים. למה היא רמזה? אומרת הגמרא, גם כאן היא רמזה לשלול את רבי יהודה, וזה לגבי פסי ביראות. מה זה פסי ביראות? כשיש בער באמצע השטח, אז הבער עצמה, כיוון שהיא עמוקה לפחות 10 טפחים והיא רחבה 4 על 4 טפחים, היא עצמה נחשבת רשות היחיד. ועכשיו יש בעיה, אם יבואו אנשים ויוציאו מים מהבער בשבת, יוצא שמוציאים רשות היחיד אל השטח שמסביב, שזה קרמלית וזה אסור מדרבנן. אז באו חזל ורצו להקל על האנשים שמוציאים מים, והם אמרו, בואו נהפוך את השטח שמסביב לבער גם כן לרשות היחיד, ואז אי אפשר להוציא מים מהבער לשטח שליד הבער, ולשתות שם ולתת לחיות לשתות, והכל יהיה בסדר. עכשיו, איך אפשר להפוך את השטח הזה לרשות היחיד? אז הכי פשוט, כמובן, זה לעשות ממש גדר מסביב, אבל זה כנראה לא היה נוח, אז חזל הקלו כאן יותר, והם אמרו, בואו נעשה ריבוע דמיוני מסביב לבאר, וסביב הריבוע הזה לא צריך לשים מחיצות בכל הריבוע, אלא רק בפינות. כלומר, בכל פינה יהיה מחיצה בגובה של 10 טפחים, כשהמחיצה הזאת של כל פינה היא ברוחב של 2 אמות, אמה אחת הולכת לכיוון צלע אחת של הפינה, ואמה השנייה לכיוון הצלע השנייה. כך שיוצא שיש לנו 4 מחיצות בצורה של ריש, כלומר בזווית של 90 מעלות, אמה לכאן ואמה לכאן בכל הפינות, זה פסי ביראות, התנאי היחיד הוא שהמרחק בין הפסים לא יהיה יותר מ-10 אמות. עכשיו, אם עושים את זה בקרמלית, זה מספיק לפי כולם. אבל מה קורה עם הבאר, היא בדיוק על איזושהי דרך ראשית, כלומר רשות הרבים עוברת שם בבאר. האם פסי הביראות הם מספיקים גם בשביל להתגבר על רשות הרבים, כלומר שגם אז הם יהפכו את השטח ביניהם לרשות היחיד? בזה יש מחלוקת. רבי יהודה אומר שלא, אלא כשיש רשות הרבים, זה נשאר רשות הרבים, אפילו ששמנו שם פסי ביראות. חכמים לעומת זאת אומרים שכן, והשטח של פסי הביראות נחשב רשות היחיד, גם אם זה ממש בתוך רשות הרבים. זו המחלוקת שם, ועכשיו חזרה לברייתא, כשהברייתא אמרה אצלנו, זוהי רשות הרבים גמורה, גם כאן התכוונה שוב לרמוז כנגד רבי יהודה. כלומר שבמקרה של פסי הביראות, בניגוד לרבי יהודה, שאמר שגם זה רשות הרבים, הברייתא אומרת שלא, אלא זה רשות היחיד. עד כאן הדיון השני לגבי הברייתא. הדיון השלישי זה עוד שאלה על רשות הרבים. שואלת הגמרא, כשהברייתא הזכירה אוסף של דוגמאות לרשות הרבים, למה היא לא הזכירה מדבר? הרי יש ברייתא שאומרת שגם המדבר הוא רשות הרבים. עונה הגמרא, אל תתבלבל. כשהברייתא הזכירה מדבר, התכוונה למחנה ישראל במדבר כשהם יצאו ממצרים. אז באמת זה רשות הרבים, אבל סתם ככה מדבר בימינו הוא לא רשות הרבים, אלא הוא קרמלית. זה הדיון השלישי. הדיון הרביעי והאחרון בחלק הזה זה באמצע עמוד ב', וזה שהברייתא המשיכה ואמרה שמי שמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך בשוגג חייב חטאת ובמזיד קרת וסקילה. ועל זה שואלת הגמרא, פשיטה, עונה הגמרא, זה בא לחדש משהו בהקשר לאיסי בן יהודה. מה איסי בן יהודה אמר? הגמרא מביאה שתי הבנות. הבנה אחת זה שהוא אמר שלמתת אבות מלאכה הם כולם בעצם נחשבים כמו אותו איסור, וממילא מישהו עבר על שני מלאכות שונות, למשל גם בישל וגם חרש, והוא עשה את שניהם בהיעלם אחד, כלומר הוא עשה את הראשון, והוא עוד לא נזכר שזה אסור, והוא כבר עשה גם את השני, ורק אחרי זה נזכר, אומר איסי בן יהודה, הוא מביא רק חטאת אחת, כי למרות שזה שתי מלאכות, עדיין הם כולם נחשבים כאילו אותו איסור, והוא מביא רק אחת. זו הבנה הראשונה באיסי בן יהודה, והגמרא מציעה שאולי כנגד זה, הברייתא התכוונה לרמוז, כלומר שבניגוד לאיסי בן יהודה, לפי הברייתא הוא מביא חטאת על כל מלאכה ומלאכה, כי הם נחשבים איסורים נפרדים. זו הבנה הראשונה, אבל הגמרא דוחה את זה, כי אומרת, איסי בן יהודה לא אמר דבר כזה, אלא ברור שלפי כולם, כל מלאכה ומלאכה נחשבת כאיסור בפני עצמו. לומדים את זה מזה שהמשנה בעין ג' אומרת את המספר של המלאכות, בדיוק בשביל להדגיש את זה, שכל מלאכה היא עצמאית ומביאים קורבן על כל אחד בפני עצמו, וממילא אנחנו עוברים להבנה השנייה. ההבנה השנייה באיסי בן יהודה זה שהוא אמר שאומנם על כל המלאכות יש איסור חטאת וסקילה, אבל יש מלאכה אחת שעליה אין סקילה. איזה מלאכה? את זה איסי בן יהודה לא גילה לנו, אז אנחנו לא יודעים. ומה שהברייתא בא לומר לנו, תדעו לכם שהוצאה זה ודאי לא המלאכה שעליה דיבר איסי בן יהודה, על הוצאה כן חייב עם סקילה. זה מה שהברייתא בא לחדש, ועד כאן הדיון הרביעי בחלק השני של השיעור, הגענו ל8 שורות לפני סוף עמוד ב', ועכשיו בואו נחזור חזרה אחורה לתחילת הדף לחלק הראשון. הנושא של החלק הראשון זה מה אם אדם מעביר מרשות לרשות דרך מקום פטור. למשל, יש בעיר פלטיה, שזה רחבה גדולה, שאמרנו כבר שזה רשות הרבים, וליד הפלטיה יש סתיו, שזה המקום של הסוחרים, ששם יש פחות אנשים, שכאמור זה לא רשות הרבים, אלא זה מהתורה מקום פטור, הבנן גזרו שזה קרמלית, ואחרי הסתיו יש חנויות, שזה רשות היחיד, ובא אדם ולקח משהו מהחנות, והלך דרך הסתיו עד רשות הרבים ועצר. האם הוא חייב או לא? עכשיו, אם היה הולך מהחנות, עוצר בסתיו, ואז שוב ממשיך ללכת לרשות הרבים, אז ודאי שהוא פטור, כי בעצם הוא הוציא מרשות היחיד אל הקרמלית, אז הוא פטור, ואחרי זה הוא הוציא מהקרמלית אל רשות הרבים, וגם על זה הוא פטור. אבל כאן מדובר שהוא לא עשה את זה, אלא הוא הלך ישירות, בלי לעצור. כלומר, הוא לקח את החפץ, יצא מהחנות, הלך בלי לעצור בסתיו עד רשות הרבים, ורק אז הוא עצר. האם במקרה כזה הוא פטור או שלא? לגבי זה יש מחלוקת. בן עזאי אומר שהוא פטור, רבנן אומרים שהוא חייב. שוב שנזכור, לבן עזאי הוא פטור, לרבנן הוא חייב. מה הסברות? בואו נתחיל עם בן עזאי. כשבן עזאי אומר שהוא פטור, אפשר להציע שתי סברות. סברה אחת זה שהוא אומר שמהלך כעומד דמי, כלומר, נכון שהוא לא עצר בקרמלית, אבל עצם זה שהוא הלך שם ברגליים, מבחינתנו זה כאילו שהוא עמד, וממילא הוא פטור, כי זה לא כמו מישהו שהעביר ישירות מרשות היחיד לרשות הרבים, אלא הוא העביר לקרמלית, כאילו עצר שם והוא פטור, כי לקרמלית פטורים, ואחרי זה הוא כאילו לקח מהקרמלית לרשות הרבים, וגם על זה הוא פטור. זו סברה אחת. מהלך נחשב כעומד. סברה שנייה, אולי קצת יותר עקרונית לדיני הוצאה, זה שגם אם לא נאמר מהלך כעומד, יכול להיות שהוא פטור, כי פשוט אין מקור לחייב אותו. כי אולי כשהתורה אמרה שאסור להוציא מרשות לרשות, התכוונה דווקא כששתי הרשויות הן צמודות, אבל כשיש מקום פטור או קרמלית בין הרשויות, על זה התורה לא דיברה. במקרה כזה, אין בכלל איסור מהתורה של הוצאה מרשות לרשות. אלה שתי הסברות האפשריות. בפועל, רבי יוחנן באמצע עמוד א' מקבל את הסברה הראשונה שמהלך כעומד, ולכן הוא אומר שאם הוא לא הלך עם החפץ ברגל, אלא זרק את החפץ מהחנות ישר לרשות הרבים וזה רק התגלגל דרך הקרמלית, במקרה כזה גם בן עזאי מודה שהוא חייב, כי על זה לא אומרים מהלך כעומד, ויוצא שהוא כן הוציא ישירות מרשות היחיד לרשות הרבים. עד כאן הסברות של בן עזאי, הצענו שתי סברות אפשריות, ובפועל ראינו שרבי יוחנן מקבל את הסברה הראשונה, ויש לזה נפקמינה לחומרה. עכשיו בואו נעבור לרבנן. רבנן כאמור מחייבים גם כשהוא הלך. למה הם חייבים? בשביל להבין אותם צריך לומר שהם בעצם חולקים על שתי הספרות שהצענו. אז לגבי הספרה הראשונה מהלך כעומד, זה פשוט. הם יכולים פשוט לומר שמהלך לאו כעומד, ולכן כל פעם שמוצאים דרך קרמלית, הקרמלית לא משנה לנו. סוף סוף הוצאת מרשות היחיד לרשות הרבים, אתה חייב. זה לגבי הספרה הראשונה. מה לגבי הספרה השנייה? שאמרנו שאולי כשהתורה אסרה, אסרה דווקא בשתי רשויות צמודות. איפה מצאנו שהיא אסרה גם כששתי הרשויות לא צמודות? כלומר, שאתה מעביר את החפץ דרך מקום שהוא עצמו לא אסור, אומרת הגמרא, מצאנו. איפה? הגמרא מביאה לזה שלוש הצעות, את שתי הצעות הראשונות נביא ביחד כי הן דומות, ואז נראה את השלישית. אז שתי הצעות הראשונות זה ממי שמעביר דל אדמות ברשות הרבים. הרי אם אני מרים חפץ בשביל להעביר אותו דל אדמות ברשות הרבים, או יותר מזה, אז כל עוד לא הורדתי את החפץ, בעצם לא קרה כלום. אני יכול ללכת איתו מהאמה ואני עדיין לא חייב. רק אם אני בסוף יוריד את החפץ, אז יש כאן עקירה, הולכה והנחה, כלומר עקרתי את החפץ ממקום אחד, הולכתי אותו דל אדמות ומעלה, ואז הנחתי אותו, רק אז אני חייב. אז יוצא בעצם למרות שבאמצע היה שלב אחד ארוך שעליו אני לא חייב, כי לא ראתי את החפץ, בסופו של דבר בסוף, אני כן חייב. אז הנה לנו דוגמה שאפילו שעברתי דרך שלבים שהם כביכול מקום פטור, כלומר מקום שעליו אני לא חייב, בסוף אני כן חייב. זו הצעה הראשונה. הצעה השנייה מאוד דומה לזה, גם אם לא הלכתי יותר מ-400, אלא פשוט הלכתי בדיוק 400, ואז עצרתי, הרי סוף סוף אם הייתי עוצר אחרי 200 או 300, אז הרי הייתי פטור. ובכל זאת, כשאני שם אחרי 400, שם אני כן חייב. אז הנה שוב, אני עובר דרך מקום כביכול שעליו אני פטור, אבל כיוון שבסוף השלמתי את כל הפעולה האסורה, אז אני כן חייב. וממילא, לכאורה אותו דבר גם אצלנו, עברתי מרשות היחיד לרשות הרבים, אפילו שבאמצע עברתי דרך מקום פטור, קרמלית, שאם הייתי עוצר שם הייתי פטור, בכל זאת, כיוון שסוף סוף לא עצרתי שם ושלמתי את המעבר, אז אני כן חייב. אלה שתי הצעות הראשונות. אבל את ההצעות האלו הגמרא דוחה, כי אומרת, בדוגמאות שבנו מאיסור דל אדמות ברשות הרבים, כל הדרך שהלכתי היא בעצם אותו דבר, כל הדרך היא רשות הרבים, פשוט אני עוד לא השלמתי את הפעולה, וממילא הגיוני שכשאני משלים את הפעולה, אני חייב. במקרה שלנו לעומת זאת, עברתי דרך מקום שההגדרה האובייקטיבית שלו זה שמהתורה זה מקום פטור, כלומר זה לא כי אני לא עצרתי שם, זה כי זה מקום פטור, ועל מקרה כזה יכול להיות שבאמת התורה לא אסרה, ממילא הדוגמאות שבנו הן לא טובות, והגמרא עוברת לדוגמה השלישית. הדוגמה השלישית זה ממקום שנקרא צידי רשות הרבים. צידי רשות הרבים זה השטח האפור שבין רשות הרבים לרשות היחיד. כלומר, יש לי את הרחוב הראשי, באיזשהו מרחק משם יש בתים, ומסביב לבתים יש חומה, אבל בין החומה של הבתים לבין הרחוב הראשי יש איזשהו שטח שמדרבנן, השטח הזה לא נחשב רשות הרבים, כי בדרך כלל הרבים לא הולכים שם, אבל כשאין מקום, אז אנשים הולכים גם שם, ולפעמים בעלי הבתים לא כל כך אהבו שהולכים שם יותר מדי אנשים, כי הם פוגעים להם בחומה עם העגלות שלהם, אז היו מקומות שהם היו עושים חיפופי, כלומר, הם היו עושים עמודים קטנים על הגבול שבין צידי רשות הרבים לבין רשות הרבים עצמה, וכך פחות אנשים ילכו בצידי רשות הרבים, ובטח שלא עם עגלות, וכך החומות יישארו שלמות. עכשיו, מה הדין של צידי רשות הרבים? אז אם יש את העמודים הקטנים החיפופי האלו, אז כולם מודים שצידי רשות הרבים זה לא נחשב רשות הרבים, אלא מהתורה זה מקום פטור, מדרבנן זה כמובן קרמלית. זה אם יש את העמודים. אם אין את העמודים, אז זה מחלוקת. לפי רבי אליעזר זה נחשב רשות הרבים, לפי חכמים זה רשות היחיד. עכשיו, בכל אופן, בשביל לפשט, בואו נתמקד במקרה שיש את העמודים, ואז לפי כולם זה לא רשות הרבים. בכל זאת, במקרה כזה ברור לגמרא, כאיזושהי הנחת יסוד, תראו בתוספות למה, שאם אדם הוציא מהבית לרשות הרבים, והוא עבר דרך אותו שטח של צידי רשות הרבים, בכל זאת הוא חייב. אז הנה לנו דוגמה מושלמת בדיוק למה שחיפשנו. הוא עבר מרשות היחיד לרשות הרבים, והוא עבר דרך מקום פטור, אז הנה תורה שהוא חייב. אז ממילא אותו דבר גם במקרה שלנו, של מי שמוציא מהחנות דרך הסתיו לרשות הרבים, שגם שם הוא יהיה חייב, כמו שסוברים חכמים. זה החיזוק לרבנן. מה בנזה יעשה אם זה הגמרא לא אומרת? אולי הוא יצטרך להעמיד שזה דווקא בזרק ולא בהלך, שאז כאמור גם הוא מודה שחייב. בכל אופן, עד כאן לגבי מחלוקת בנזה ורבנן. שוב, הנושא היה מי שמוציא מהחנות לרשות הרבים דרך הסתיו, כלומר דרך מקום פטור מהתורה או קרמלית מרבנן, האם הוא חייב או לא? לפי בנזאי הוא פטור, למסקנה כי מהלך כעומד. לפי רבנן הוא חייב, כי א', מהלך לאו כעומד, וב', כן מצאנו דוגמה לזה שגם כשהרשויות לא צמודות חייבים, וזה מי שמוציא מהבית לרשות הרבים דרך צידי רשות הרבים. עד כאן החלק הראשון, הגענו לאמצע עמוד א', את השאר כבר ראינו, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים והתחלנו בחלק השני. בחלק השני הגמרא הביאה ברייתא שתיארה את ארבע הרשויות של שבת, שרשות הרבים זה סרטיה ופלטיה ומבואות מפולשים, רשות היחיד זה מקום שיש לו שטח של ארבעה על ארבעה טפחים, ובעומק או בגובה של עשרה טפחים, ויש גזרה דרבנן על מקומות כמו בקעה, איסטבנית וקרמלית, שלהם גזרו גזרת קרמלית, ואסור לטלטל לא בתוכם ולא מהם לרשויות האחרות. המצב היחיד שבו חזל לא גזרו קרמלית זה למקום שבכלל לא נחשב מקום, כלומר שהשטח שלו הוא קטן מארבעה על ארבעה טפחים, והוא באמת נקרא מקום פטור, ומותר לטטל ממנו לשאר הרשויות. זה היה עיקר הברייתא. בגמרא ראינו היום ארבעה דיונים, מחר נמשיך. דיון אחד זה שכשהברייתא אמרה זוהי רשות היחיד גמורה, היא התכוונה לרמוז נגד רב יהודה, שאומר שגם שתי מחיצות של מבוי עושים רשות היחיד, וממילא גם שם מספיק לחי וקורה, ואילו לפי הברייתא זה לא נכון, אלא רק במבוי שהוא סתום משלושה צדדים, רק הוא נחשב רשות היחיד מהתורה, ורק לא עוזר לחי וקורה. דיון שני, כשהברייתא אמרה זוהי רשות הרבים גמורה, גם בזה התכוונה לרמוז נגד רב יהודה, הפעם לגבי מה שהוא אמר על פסי ביראות, שלדעתו פסי ביראות לא עוזרים כשיש רשות הרבים, אלא זה עדיין רשות הרבים, ואילו חכמים והברייתא אומרים שזה כן עוזר, והשטח בין פסי הביראות הוא רשות היחיד. דיון שלישי זה שמדבר בימינו הוא קרמלית, אבל בזמן בני ישראל במדבר, אז השטח של המחנה היה רשות הרבים. ודיון רביעי, כשהברייתא אמרה שמי שמוצאים רשות היחיד לרשות הרבים ולהפך הוא חייב בשוגג חטאת, במזיד קרת וסקילה, למה היא רמזה? הרי זה פשיטה. אומרת הגמרא, היא רמזה לאיסי בן יהודה למסקנה שאיסי בן יהודה אומר שיש מלאכה אחת מלמתי טובות מלאכה שעליה אין סקילה. אומרת הברייתא, המלאכה הזאת היא לא הוצאה מרשות לרשות, עליה יש סקילה. כל זה היה בחלק השני. בחלק הראשון דיברנו על אדם שמוציא מהחנות לרשות הרבים דרך הסתיו, שזה קרמלית, שלפי בן עזאי הוא פטור, למסקנה כי מהלך כעומד דמי. לפי חכמים הוא לא פטור, א', כי מהלך לאו כעומד, וב', כי מצאנו דוגמאות לזה שגם כשעוברים דרך מקום פטור עדיין חייבים, וזה מי שמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דרך צידי רשות הרבים, שמהתורה זה מקום פטור, לפי חכמים תמיד, לפי רבי אליעזר רק אם יש חפופה, כלומר עמודים, ובכל זאת שם הוא חייב. אותו דבר אצלנו כשהוא מעביר דרך הסתיו. כל טוב.